כולנו יודעים שאנחנו נמצאים ביום עיון שהוא לזכר הקדוש אלחנן נטלי, שאומנם אני את המשפחה מכיר עוד נקרא לזה מקדמה דנה, מהאום עוד, מתקופת האום, כן, שיבדל לחיים ארוכים, נחליאל למד איתי בכיתה, אבל את אלחנן הכרתי מזה שהיינו גרים ברובע המוסלמי. דמות, מה אני אגיד, ככה כזה מין תיק על גמלון, שהולך בדרך לשילוח, לטבול, הכל בטהרה. וכמובן שנתפס על העניין הזה של הקדושה, כי המקום הזה שבו הוא נרצח, התריעו עליו. הבית הזה היה אמור להיות בית של יהודים. ומשום מה, הגורמים המשפטיים לא נתנו להיכנס אליו, היה שומם, ושיהיה יוקד שער, כמו שאומרים. כשיש שממה, אז יש שדים ומזיקים. ויש מזיקים מסוגים שונים. ושם באמת הכרנו אותו טוב. יהיו הדברים האלה לעילוי נשמתו. נעבור. פורים מתחיל בתענית אסתר. תענית אסתר הרגיל שלנו, או נאמר, ההסבר שלנו לתענית אסתר, בדרך כלל אומרים, זה התענית שאסתר לא שומע כלום. גם אני. בסדר? עכשיו ישמעו, עוזר? אני אשתדל, נראה מה יעשה הטכנולוגיה. תענית אסתר, אנחנו בדרך כלל, כשאומרים לנו תענית אסתר, אנחנו מתייחסים לתענית שצמה אסתר. ככה זה בקונוטציה הראשונית שאנחנו מדברים על תענית אסתר, ואנחנו נראה בשולחן ערוך, או יותר נכון במשנה ברורה, שזה לא בדיוק כך. אני ניסיתי בדפים שיש לפניכם ללקט את כל ההלכות הקשורות לשינויים שחלים בכך שיום י' באדר חל ביום ראשון, וננסה בעזרת השם בזמן שיש לנו לעבור על כל הדברים, ונתחיל בשולחן ערוך, סימן תפרש פי וו, סעיף ב'. אומר השולחן ערוך, מתענים בי' ג' באדר. האותיות המודגשות זה הדגשה שלי, כיוון שאנחנו נמצאים בשנה כזאת, ורציתי שנוכל לראות יותר טוב, יובלט לנו העניין. אם חל פורים באחד בשבת, מקדימים להתענות ביום חמישי. אומר הרמה, והתענית זו אינה חובה. ולשים לב, אנחנו מכירים את כל מי שאומר, תראו, זו תענית, לא כל כך חובה, אפשר, כמו שאומרים, תחפפו, תורידו, זה בקלות, זו תענית שהיא מוקדמת, לא דחויה, גם זה צריך לשים לב למה. בכל מקרה, התענית הזאת היא קלה, אז תשימו לב מה כותב הרמה, מה פשר המילה, התענית הזאת אינה חובה, לכן יש להקל בה לעת הצורך, כגון, למי נקל? אז כבר הצד השמאלי, הימני שלי, לסתום אוזניים לא קשור אליכם. מעוברות ומניקות. מעוברות ומניקות אפשר להקל. אותו דבר לחולה שאין בו סכנה, ואפילו רק כואבי עיניים, שאם מצטערים הרבה לא איתנו, לשים לב שתי מילים נוספות, ויפרעו אחר כך. הקולה של התענית הזאת שלא צמים בה, אבל ברגע שלא צמנו כי לא הרגשנו טוב, יום שלישי, יום שני לא. שלישי רביעי, אולי יש כאלה שמיום שני השתקרו וביום שלישי בכל מקרה צמים כי לא מכירים את עצמם, אבל צריך לעשות תענית כנגד התענית הזאת שלא התענה, ואני פה חייב להדגיש ולומר, מעוברות ומניקות לא צריכות לפרוע. יש פה פריבילגיה. לא צריכים לפרוע ולא מתענות. הצומות הקלים אנחנו אומרים באופן כללי לנשים מעוברות ומניקות, ומניקה אין הכוונה דווקא מניקה בפועל, אלא כל אישה 24 חודש לאחר הלידה נחשבת בהלכה מניקה. כי ההנקה 24 חודש אחרי הלידה זה לא רק העניין של ההנקה וחילופי הורמונים של חלב, ולכן האישה נחשבת כאחת שהיא צריכה להיזהר, אלא הגמרא אומרת יש סיבה נוספת, איבריה מתפרקים. זאת אומרת, אישה אחרי לידה היא מפורקת. ואנחנו רואים הרבה בעלים אחרי לידה בקושי זזים, והיה קשה, וטוב, אנחנו מכירים את זה. אבל בכל זאת, ההלכה מכירה באופן חד צדדי בסבל, במקרה הזה, בסבל של האישה. ב-24 חודש לא צריכים להתענות, בין מניקים, בין לא מניקים, נקראת מניקה. טוב, לענייננו. אמר השולחן ערוך, אם חל פורים באחד בשבת, מקדימים להתענות ביום חמישי. ואם חל פורים ביום א', דילגתי לאותיות המודגשות יותר, שמתענים ביום ה' שלפניו, וחל בו ברית מילה, יש מחר ברית מילה פה? מה? יש אין? מוזר שאין, נכון, ברית מילה. ואם חל בו ברית מילה, מותר לאכול על המילה. זאת אומרת, מותר לאכול בסעודת המצווה של המילה. לשים לב, לא לשכוח את סוף המשפט. ולמחר ביום ו' יתענו האוכלים. מישהו חשב שהוא הרוויח משהו. הרוויח סעודת מצווה. אכל, כיוון שאכל, אכל. ומי שאוכל בסעודת מילה, לא חושב שבמשך היום צריך עוד פעם לאכול. זה נראה שאתם מסתדרים עם זה. בסדר. עכשיו לשים לב לשני דברים שאני רוצה לומר. א', מה פתאום תענית ביות ג', הרי זה ערב פורים. מה פתאום תענית ביות ג'? ב', תענית אסתר, מתי הייתה? אם אני מדבר על תענית אסתר, תענית אסתר אומרים, דיברו על זה פה היום? מה? יפה, מתי? 3 ימים. וצומו הלילה, לילה ויום. לא אוכלים בלילה, בשקט, בחושך, פותחים את הצ'ימידן שהחבר'ה לא רואים ואוכלים את מה שאימא הביאה. אין דבר כזה. אין סוציומטים פה. כולם לא אוכלים 3 ימים, לילה ויום. דרך אגב, אני אומר, תנסו לתאר לעצמכם ככה, מלכה צעירה יפהפייה, אסתר, בת 70, זה היה הגיל שלה, בת 70, שלא אכלה 3 ימים, יום ולילה, גם היא, גם אני ונערותיי נצום, כן. כמובן, אם היא לא אכלה ולא שתתה, היא גם לא צחצחה שיניים. אני לא רוצה להיכנס לפרטים. בכל מקרה, מגיעה המלכה החיננית, הצעירה היפה, המושכת הזאת בת 70, אחרי 3 ימים ללא אוכל וללא צחצוח שיניים, והמלך רק רואה אותה, משהו, אני לא אגיד מאיפה. משהו מיוחד. שמתם לב מה קרה פה? פשוט שנבין מה קרה במגילה. אני רק מנסה לסבר את האוזן כדי שנדע מה קורה. לא סתם חכמים אומרים, חוט של חסד משוך על פניה. בלי החוט הזה ששם הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא מסתכל עליה. אפילו לא המלך וגם לא מישהו ברחוב. לשים לב על מה מדובר. זה היה משהו מיוחד שהקדוש ברוך הוא פעל. הקדוש ברוך הוא דוחף בעולם. אנחנו רק לא שמים לב. בכל דבר. לפעמים אנחנו כאלה קטנים שרואים בשנה, שנתיים, 5 שנים סביבנו ולא רואים את המהלך היותר גדול. זה בדיוק מה שקורה במגילה. אבל לענייננו, ורק ככה מהצד, לענייננו, צמים י' ט"ו וט"ז בניסן. י' ג' בניסן יצאו הגזרות, מרדכי שומע, עומד בלבוש שק ליד שער המלך, אסתר התמימה, שלא מבינה כלום מהחיים, שולחת לו בגדים כי חשבה שהוא יאבד אותם באחד העליות בטיולים בהודו. אחרת מה היא שולחת לו בגדים? היה ברור לה שאין לו בגדים. כי אם יש בגדים, למה את שולחת? תשלחי מכתב, בבקשה לך הביתה להתארגן ואחר כך תחזור. היא לא שלחה מכתב כזה. היא שלחה בגדים. טוב, רק רמז. אני נזהר לא לגלוש יותר מדי מהנושא שלנו. רק כרמז. איך אנחנו הופכים מצבים? האם תשעה באב או יום הכיפורים. זה היה הדיון בין אסתר לבין מרדכי. האם אנחנו עכשיו בתשעה באב, או אנחנו ביום הכיפורים? האם ללבוש בגדי לבן, כך בגדים בחצר המלך, בגדי לבן, הקדוש ברוך הוא יסלח, הקדוש ברוך הוא יהפוך את הקערה, או אנחנו עכשיו בתשעה באב, צריכים תשובה גדולה, כדי שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יהפוך את הקערה. שתי גישות. זה לא סתם. היא לא שלחה לו בגדים כי לא היה לו. כי הוא איבד אותם, כי המורה דרך גנב בלילה והלך. ברור העניין. ובסופו של דבר, מה התברר? השיטה של מי התקבלה? של מרדכי. בסק, שלושה ימים תענית. ולשים לב, י' בניסן זה יום הקרבת קורבן פסח. ט"ו בניסן זה יום טוב, זה חג המצות. ליל הסדר. ט"ז זה הקרבת העומר. שלושת האירועים האלה התהפכו. זה שלא היה עומר ולא פסח כי אנחנו בגלות. אבל גם ביטלו את ליל הסדר באותה שנה. כי שיטתו של מרדכי הייתה, אנחנו עכשיו בתשעה באב. אבל בתשעה באב כזה, שאם הולכים להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, ולא לשכוח, ושללם לבוז, זה הכי חשוב. אבל בלי זה הגוי לא יסתדר. מה לא רק להרוג? הוא צריך גם תועלת מזה. צריך את הכסף. בכל מקרה, מרדכי אומר, אם אין לנו, אם יש לנו גזירה כזאת, מי צריך את ליל הסדר? מי צריך את פסח? מה זה פסח? חג החירות. איפה חירות? שעיבוד וגאולה, אנחנו מדברים לך ממיטה לחיים. זה המהפך שאנחנו רוצים לעשות. בכל מקרה, התענית הזאת הייתה בניסן, שנת 12 למלכות אחשוורוש. פורים היה באדר, שנת 13 למלכות אחשוורוש. 11 חודש אחר כך. אז מה זה קשור לפורים? ובדרך כלל כשאנחנו מדברים על תענית אסתר, זו הקונוטציה הראשונית שיש. לשים לב, המשנה ברורה, הוא הופך לנו את כל הקערה. משהו אחר בכלל. לא זו הכוונה. לא מדובר על תענית הזאת ששלושה ימים שצמו בפסח. לא על זה מדובר. מדובר על תענית אחרת. אני אומר בעל פה ונראה אחר כך בפנים. יש פה כמה אנשים שהיו בצבא. אני יודע. כמה? כן. נאמר את זה כך. יום קרב הוא יום של תענית. מישהו פעם הגיע לו אספקה ביום הראשון של המלחמה? שירים את היד. אין דבר כזה. כמה שתכננו ושזה תהיה פעולה יזומה וכל הלוגיסטיקה. הכל, הכל כמו שצריך. ביום הראשון אין אוכל. גם אם יש איזה מציאות בצוות, אף אחד לא נוגע. למה? יש לנו כלל, אנחנו לומדים אותו ממלחמת עמלק. משה רבנו, ביום שמתחילים קרב, מתענים. כי אי אפשר לנצח בקרב בלי תענית, זאת אומרת, בלי תשובה. אי אפשר. עם ישראל מתענה כשהוא נלחם. לא אוכלים ושותים ונלחמים, ביום הראשון, כדי לעשות תשובה. כי לפני שרוצים להילחם, עושים תשובה. ממלחמת עמלק, כי משה עוד רגע נראה זה בפנים. היום שאנחנו חוגגים, י' באדר, זה יום מנוחה, כמו שאומרת המגילה, כימים אשר נחו בהם היהודים. כימים אשר נחו בהם היהודים, אותם ימים הם ימי החגיגה, ימי פורים. מה היו הימים שלא נחו בהם היהודים? בכל ארצות העולם, 127 מדינות, בי' ג' נלחמו ובי' ד' נחו. ותשימו לב לתיאור של המלכה שאנחנו דיברנו עליו מקודם, אותה מלכה כשאומר לה המלך, מה את רוצה, אסתר המלכה? תגידי רק, נשמה שלי. תגידי רק, מה את רוצה? אחרי שהרגו היהודים ביום י' ג', תעשה לי טובה, עוד קצת סכינים. עוד יום אחד להרוג. זו התשובה. זו התשובה. זה מה שאומרת המלכה, הצילת הנפש, העדינה, הנשמה הגדולה הזאת. אסתר המלכה, שהצילה את כל עם ישראל. סתם ככה, אני תמרתי על העניין. כתוב שנשים חייבות בפורים שאף הם היו באותו הנס. תודה רבה. תודה על הקומפלימנט. אף הם היו באותו הנס? בלעדיהם לא היה נס. אז בסדר. זה שאלת התוספות דרך אגב, לא אני שואל. אבל זה צריך להבין. בכל מקרה לעניין שלנו, יום י' ג' היה יום מלחמה. יום מלחמה זה יום תענית. יום י' היה יום מנוחה. לכן אנחנו מתענים ביום י' זכר לאותו צום, אותה תענית שעם ישראל התענה כשהוא נלחם, כדי שנדע שהקדוש ברוך הוא אחרי תענית עוזר והופך כל דבר. אם עושים תשובה, הקדוש ברוך הוא נותן. משנה ברורה, סעיף קטן, ב' בעמוד הראשון, משנה ברורה, סעיף קטן ב', מתענין בי"ג באדר. כי בימי מרדכי ואסתר נקלו ביום י"ג באדר, להילחם ולעמוד על נפשם. והיו צריכים לבקש רחמים ותחנונים שיעזרם השם להינקם מאויביהם. ומצינו, כשהיו ביום מלחמה, שהיו מתענים. שכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שמשה רבנו עליו השלום, ביום שנלחם עם עמלק היה מתענה. ואם כן, בוודאי גם בימי מרדכי היו מתענים באותו יום. ולכן נהגו כל ישראל להתענות בי"ג באדר. ושאלה גדולה, אז למה זה נקרא תענית אסתר? תענית מלחמה, תענית מרדכי. בתענית אסתר, ונקרא תענית אסתר, למה? כדי לזכור שהשם יתברך רואה ושומע כל איש בעת צערתו, כאשר יתענה וישוב אל השם בכל לבבו, כמו שעשה בימים ההם. וכל המאורע נקרא חגיגת אסתר, נקרא לזה כך, מגילת אסתר, אז גם תענית אסתר. וזה לא קשור לתענית שהתענתה אסתר ונערותיה או עם ישראל 11 חודש קודם. אין קשר. ולכן, אם אנחנו אומרים, הרי הקדום פורענותה לא מקדים אינן, לשון חכמים, להקדים פורענות אנחנו לא מקדימים, אז למה אנחנו מקדימים את תענית אסתר? עכשיו התשובה ברורה, זה לא פורענות. אדרבה, זה שמחה. תענית אסתר, זה לא עצב כמו, כן, להבדיל, י' ז' בתמוז, עשרה בטבת, ג' בתשרי צום גדליה. לא, זה משהו אחר בכלל. זה ביטוי למלחמה של עם ישראל תוך כדי עזרת הבורא. שנתן להפוך את כל הקערה על פיה כתוצאה מתשובה וממילה סליחה לאחר מכן. זוהי תענית אסתר. לכן תענית אסתר מוקדמת. אנחנו כבר נכנסנו ליוד א' באדר. דרך אגב, יוד א' באדר זה יום פטירתו של החידה. יוד א', יש עוד כמה אירועים בתולדות עם ישראל ביוד א' באדר. זה יום. נו. כן. חיכיתי לשמוע. יש דברים שלא זוכרים. היום תל חי. יש יום מיוחד יוד א' באדר. אז גם להתענות בו, זה ביטוי לתקומת עם ישראל. התענית הזאת לא ביטוי של חולשה, של חורבן, כמו עשרה בטבת. זה תענית של מלחמה, של קרב, של עמידה על שלנו. של ידיעה מהו עם ישראל ועמידה על ערכיו וענייניו. בכל מקרה, אנחנו מקדימים ומתענים מחר. נושא נוסף, שקשור לשינויים כתוצאה מ... פורים שחל במוצאי שבת. ועוד פעם, אנחנו מדברים עכשיו למי שאיננו ירושלמי, כיוון שהירושלמים, פורים אצלם הוא ביום ראשון בערב, וממילא על הניסים וכל מה שעכשיו אנחנו נאמר, זה דווקא למי שלא נמצא בירושלים, וסליחה מהירושלמים, אבל בכל זאת נעשה משהו שלא קשור דווקא עליהם, מה שקשור לרוב העולם כולו, הנושא של הזכרת פורים בברכת המזון. אנחנו יודעים שבפורים צריכים לומר על הניסים. אומר הרמה בסימן קפ"ז סעיף ד' בתוך השולחן ערוך. השולחן ערוך לא מזכיר, הרמה מזכיר את הדבר. קפ"ז זה דיני ברכת המזון. לא קשור לדיני פורים, קשור לדיני ברכת המזון. אומר הרמה, ואומרים על הניסים בחנוכה ובפורים, עמוד 2. קודם ועל הכל. ואם לא אמרו, אין מחזירים אותו. ואין לכמה סימן תפרש פי ב' זה הלכות חנוכה. ומכל מקום יכול לאומרו בתוך שער הרחמן, ויאמר הרחמן הוא יעשה לנו ניסים, כמו שעשה בימים ההם, והכי נהוג. לשים לב, אנחנו לא חוזרים על ברכות בשביל, בכדי להזכיר על הניסים אם שכחנו אותו. ברגע שאמרנו על הארץ ועל המזון, לא חוזרים. אבל אפשר להגיד, הרחמן, הוא יעשה לנו ניסים, כמו שעשה בימים ההם, בימי מרדכי ואסתר, בשושן הבירה, כשעמד עליהם המן הרשע, ביקש להשמיד, להרוג, לאבד, וכו' וכו'. אפשר להגיד את זה בתוך הרחמן. אומר השולחן ערוך בסימן קוף פי חצי, פיוד, ופה זה השולחן ערוך, לא הרמה, היה אוכל ויצא שבת. מזכיר ששבת בברכת המזון. דאז לינן בתר התחלת הסעודה. והוא עדין לראש חודש ופורים וחנוכה. וכאן אנחנו נכנסים לאיזושהי שאלה. את השאלה הזאת דנו עליה לפני שבועיים. היה לנו ראש חודש במוצאי שבת. כשאנחנו אוכלים סעודה שלישית, ואני לא נכנס לכל הדיון הזה, אלא רק אומר במשפט אחד, כשאנחנו אוכלים סעודה שלישית במוצאי שבת שחל בו ראש חודש, יש לנו דילמה. מה לומר בברכת המזון, כיוון שכבר יצאו הכוכבים. כבר מוצאי שבת. זאת אומרת, אם כבר צאת שבת, אז כבר ראש חודש. מה לעשות? אני רק אסכם ואומר, ארבע שיטות. ארבע שיטות. אחת אומרת, כמו שאומר פה השולחן ערוך, הולכים לפי ההתחלה, להגיד רצה. אחת אומרת, מה אתה אומר רצה? כבר זה לא יום השבת הזה, תגיד יעלה ויבוא. השיטה השלישית אומרת, רצה או יעלה ויבוא, תגיד את שניהם. השיטה הרביעית אומרת, מהספק, כדי שלא יהיה הפסק בתוך ברכת המזון, אל תגיד כלום. יש עוד אפשרויות? אין עוד, זה מה יש. זאת אומרת, אלה הם כל ה... ואלה שיטות של פוסקים. רצה, או יעלה ויבוא, או שניהם ביחד, או שום דבר. ארבע שיטות. אז מה עושה יהודי חכם במקום להסתבך? לא אוכל אחרי צאת המזון. זאת אומרת, מה זה לא אוכל? אפשר לאכול, אבל לא אוכל לחם. כי הסעודה, ואני מבקש סליחה מהרבה מהאנשים, עיקר הסעודה בשבת זה הלחם. ואני פה, אני אוהב להזכיר את זה, כי זה, אני עושה לי טוב כשאני מזכיר את זה. כן. הולכים, מבשלים, בוכים, לא? מטבוחה, בוכה או לא בוכה? כן, מטבוחה, מטבוחה, ודגים, וקובה וקוגל וקובנה והכל מה שמתחיל בקוף, ועושים הכל בבית, ואת הלחם שזה עיקר הסעודה הולכים קונים באנג'ל. אני חושב שיש פה בעיה. תקנו את כל מה שאתם רוצים בחוץ, תופו את הלחם בבית. מצידי אפשר גם לאפות וגם לבשל בבית, אין בעיה. אבל אם יש איזושהי שאלה מה לעשות, להעדיף לאפות בבית ולקנות אוכל בחוץ. אני לא מדבר על בריאות ודברים כאלה וטעם, עזבו, עזבו. ברוך השם, אני בגן עדן, אבל ברוך השם. לדעת דבר אחד, שהפרשת חלה לקראת שבת, זה אחד הדברים שהרמ"א כותב, והכי נהוג ואין לשנות. ומשום מה זה השתנה. הכי נהוג ואין לשנות. להפריש חלה בערב שבת. דבר אחד אני אגיד, כל הבית מתהפך. נהפך להיות בית בריא אחרי שעושים הפרשת חלה. מכל הכיוונים, מכל הבחינות. אבל דבר אחד צריך לדעת, שמי שמנפה את הקמח זה הבעל. בסדר? לא לתת לאישה להתאמץ עם הניפוי קמח. או לקנות קמח מלא שנטחן אותו יום בלי תחיל. או לקנות מתנה לאישה, נפה חשמלית, גם זה אפשר. כן, לאישה. כן. בכל מקרה, לענייננו. כיוון שיש בעיה, אז אנחנו אומרים, אל תאכלו לחם אחרי השקיעה, לאכול את הלחם בסעודה שלישית לפני שקיעה. למה? אין. לא צריך, לא חייב. אין הזכרה. אין. 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 בברכה אחת מעין שלוש אין בעיה. בברכה אחת מעין שלוש אין בעיה, רק בברכת המזון. כיוון שאת הלחם שלי אני אכלתי לפני השקיעה, אז אין שום ספק בזה שאני אומר רק רצה. כי האכילה האמיתית שלי, הלחם, לא משנה מה אכלתי אחר כך, דגים ושאר מטעמים. את השאר אכלתי, זה לא סעודה, זה אכילה, אפרטיב, כמו שאומרים. אבל הסעודה עצמה זה הלחם. ולכן, אם אכלנו לפני, אין שום שאלה. גם כאן, יש לנו שאלה. היה אוכל ויצא שבת, מזכיר שברכת, של שבת בברכת המזון, והוא עדין לראש חודש ופורים וחנוכה. אומר לנו המשנה ברורה, ואני מקצר. אחרי שראינו את כל המחלוקת, אכן במוצאי שבת. אני הדגשתי כדי שנראה יותר ברור. ההדגשות, כמו שאמרתי, אותיות אבות, הבי במחשב, זה שלי. אכן במוצאי שבת לחנוכה ופורים, אפילו אם גמר סעודתו בלילה, אינו מזכיר שחנוכה ופורים, רק של שבת לבד. כיוון דבליו הכי, הזכרה מעין המאורע של חנוכה ופורים, אינו אלא רשות, כנזכר לאל בסימן קפ"ז סעיף ד', כן כתב המגן אברהם, ועוד הרבה אחרונים. אז אם אנחנו שואלים למי שנמצא מחוץ לירושלים, וסועד סעודה שלישית, עד אחרי צאת הכוכבים, האם לומר על הניסים? האם אתה נכנס לאותה מחלוקת של מה לומר אם אכלנו אחרי השקיעה? לא. כיוון שכל ההזכרה היא רשות, אז גם פה היא רשות, ואל תזכיר בכלל, אל תיכנס בכלל למחלוקת. אין שאלה. אפשר לאכול מתי שרוצים. ופה, אני אומר למי שלא ירושלמי, זה פריבילגיה חשובה. קריאת מגילה במוצאי שבת. שנה שעברה היה פורים משולש. אני זוכר, הגבאים בבית הכנסת הזדעזעו בירושלים, אצלנו. מה הזדעזעו הגבאים? מה, אנחנו נגמור את תענית אסתר? מיד נקרא מגילה בלי לאכול? אמרתי להם, צאו מחוץ לירושלים כל שנה מה קורה. אתם פעם אחת, בכמה שנים שיש פורים משולש, מתענים ביום חמישי, קוראים את המגילה ביום חמישי בערב, התפנקתם. כל שנה זה קורה לאחרים. טוב, אז הם תפסו אותי השנה. אתה רואה שזה לא כל שנה קורה? עובדה, השנה, אצל מי שלא ירושלמי, אפשר לאכול, לצאת הכוכבים, ואחר כך לבוא ולקרוא מגילה. אתם צודקים. זו פריבילגיה של פעם בכמה שנים, שיש למי שחי גר בשפלה. טוב, כי מישהו פעם אמר, שמי שגר בשפלה, סימן שמגיע לו. טוב. ויש אומרים, שימחל יום טוב וראש חודש מוצא שבת, הזכיר גם רצה וגם היום טוב. נעזוב את זה כבר, הזכרנו את העניין. בכל מקרה, כסיכום, מבחינת ברכת המזון, אנחנו מברכים ואומרים רצה, כמו כל שבת אחרת, ללא שום חשש ושום פיקפוק. זה הנושא השני לנושא השלישי. תפילת פורים במוצאי שבת. אומר השולחן ערוך סימן תפרש צדי ג' סעיף א'. אחר קריאת המגילה בערבית, אומר ואתה קדוש. זה כל שנה. וימחל במוצאי שבת, אומר וינועם קודם ואתה קדוש. אומר הרמה, ואומרים ויתן לך. וקוראים המגילה, ואחר כך מבדילים. ופה אנחנו נכנסים לאיזושהי בעיה. קודם כל יש שינוי קצת בנוסח בין השולחן ערוך לבין הרמה. נאמר בין ספרדים ואשכנזים, ויש את הסיכום יותר למטה. מצד שני, מה קורה עם הבדלה? אישה שלא באה לערבית. היא הייתה עוד בבית עד שהיא התארגנה ויצאה, וקוראים מגילה מיד אחרי הערבית. מה עם הבדלה? טוב, אז אני שאלתי נשים, הן מנוסות בעניין הזה. האם כל שבת אתם מחכות שהבעל יחזור כדי להתחיל לסדר את הבית ולשטוף כלים? אני יודע, אני, רטוריקה. לא התכוונתי שיענו לי. אני יודע מה עושים. איך עושים את זה? ברוך המבדיל בין קודש לחול. אומרים את כל המילים האלה. לא עם שם השם. ברוך המבדיל בין קודש לחול. חמש מילים? כן, חמש או שש? חמש. בסדר. חמש מילים ובזה אפשר. אבל דבר אחד צריך לדעת. שזה שאמרנו ברוך המבדיל בין קודש לחול, זה לא מתיר לנו לשתות כוס קפה. זה רק מתיר לנו על זה שהן מלאכות. אכילה ושתייה לא. ולכן, אם אומרים ברוך המבדיל מקודש לחול, באים לבית הכנסת, אפשר לקרוא מגילה. והגברים מה איתם? אמרו, אתה חוננתנו. להיזהר, לא לשכוח. לא לשכוח, אתה חוננתנו. כי מי ששוכח, אתה חוננתנו, הוא יצטרך להיות כמו אישה, להגיד ברוך המבדיל מקודש לחול. לא נעביר אותו לעזרת נשים, אבל בכל זאת, הוא יצטרך להגיד ברוך המבדיל מקודש לחול. זה מבחינת מוצאי שבת, מבחינת ההבדלה בין שבת לבין חול, כדי לבוא ו... אני כבר לא מדבר על הנפצים. זה מבהיר, זה בעיה גדולה. זאת אומרת, הילדים שעושים את הבומים, או רעשנים, השמעת קול. בכל מקרה, אמרנו, אתה חוננתנו, ברוך המבדיל מקודש לחול, אפשר. אומר המשנה ברורה, אחר קריאת מגילה, אין במגן אברהם שמצדד, שלאחר 18 אומר, קדיש שלם אם תתקבל. וכן כתב באליהו רבה, ואחר אמירת ואתה קדוש, שאומרים אחר קריאת מגילה, כמו שאומרים כל שנה, יאמר קדיש שלם בלא תתקבל. מה זה קדיש שלם בלא תתקבל? יש למה. כן? ואליהו רבה כתב שיוכל גם כלומר תתקבל, ויחזור תתקבל על תפילה שבסדר קדושה. זאת אומרת, לפי אליהו רבי יגיד פעמיים תתקבל באותו ערב. עכשיו לשים לב שזה מחלוקת. המחלוקת היא בין השולחן ערוך לבין הרמה, מה עושים? וזה מה שמסכם המשנה ברורה ואומר שיש מי שאומר תגיד תתקבל לפני כן. תראו את הסיכום לספרדים ולאשכנזים. ספרדים, אחרי תפילת עמידה, וכמובן בתפילת עמידה אומרים, אתה חוננתנו לא לשכוח, אומרים חצי קדיש, שובה, וינועם, קריאת מגילה. ואתה הקדוש אומרים אחרי קריאת מגילה. ואז אומרים קדיש תתקבל, שיר למעלות, קדיש, יש למה, ועלינו לשבח. אשכנזים עושים קצת שונה. אומרים עמידה, לאחר עמידה קדיש תתקבל. סוגרים את התפילה. לאחר מכן מגילה, אחרי קריאת מגילה, וינועם יושב בסתר ואתה קדוש, לאחר מכן קדיש שלם ללא תתקבל, כמו שהביא המשנה ברורה, סיום התפילה כבכל ערב, ובכוונה לא כתבתי, כי צריך להשלים. חסידים אומרים שיר למעלות, אשכנז לא אומרים, זה כבר כל אחד שיעשה לפי מה שהוא רגיל. בכל זאת לשים לב שיש שינוי. האם אומרים את קדיש תתקבל לפני קריאת מגילה או אחרי? ואותו דבר, האם אומרים וינועם לפני קריאת המגילה או אחרי קריאת המגילה? זה בעצם ההבדלים. זה מה שקשור לגבי התפילה. נושא של סעודת פורים. אנחנו יודעים, אומר הרמ"א, סימן תפריש צדיהי, בהמשך העמוד, עמוד 3, הסימן מתחיל בהגעה ברמ"א, מצווה להרבות בסעודת פורים, ובסעודה אחת יוצאים. כותב השולחן ערוך, סעודת פורים שעשה בלילה לא יצא ידי חובתו. סעודת פורים חייבת להיות ביום. מתי ביום? זה כבר דיון. יש חלק מהמקובלים שאומרים, על הבוקר, אחרי ותיקי. אנחנו רגילים בצהריים, אלא אם כן, זה ביום שישי, ואז מקדימים שלא לאכול, להתחיל סעודה אחרי חצות, סעודה גדולה, ובפורים לא יכול להיות סעודה קטנה. בכל מקרה, אומר הרמ"א, ומכל מקום, גם בלילה ישמח וירבה קצת בסעודה. גם בליל פורים צריכים להרבות קצת בסעודה, ואנחנו יודעים פה מכון מאיר, ברוך השם, הבחורים, האברכים, הרבנים, כולם מרבים בשמחה בלילה וביום. לא להפחיד ביום. מי שיודע שבלילה הוא ישמח וביום הוא כבר יהיה שפוך ולא יוכל לעשות כלום, שיבדוק את עצמו. זאת אומרת שזה. כי העיקר זה היום. הלילה זה רק להרבות. אומר המשנה ברורה בסעיף קטן ג' והרבה קצת בסעודה, ואפילו כשחלה י' במוצאי שבת, כמו השנה, תעשה סעודה חשובה בסעודה שלישית, כי כולנו הרי יודעים שסעודה שלישית חייבת להיות סעודה חשובה. ואנחנו לא מקבלים שום תירוץ ושום הסבר למה לא אוכלים סעודה שלישית. אומרת הגמרא במסכת שבת, מובא כך בזוהר, שאומרים, מי שאומר בליל שבת, שמי שזוכה ומשלים שלוש סעודות, זוכה לנחלה בלי מצרים, ניצל משעבוד מלכויות ומחבלי משיח. ויש אנשים שהולכים לכל מיני מקומות ואחר כך רצים ברחובות להפגנות. הפסוק אומר, אז תתענג על השם, והרכבתיך על במותי הארץ, ואכלתיך נחלת יעקב אביך. אז תתענג על השם זה סעודה ראשונה, והרכבתיך על במותי הארץ זה סעודה שנייה, ואכלתיך נחלת יעקב אביך זו סעודה שלישית. מי שאוכל סעודה שלישית כהלכתה זוכה ל... ואכלתיך, כי לחמנו הם שר צילם, נאכל אותם כמו לחם. אבל בתנאי שמקפידים בסעודה שלישית, זה כתוב. גם מסכת שבת, רבי שמעון, וגם בזוהר, רבי שמעון בר יוחאי. זה אותו אחד, אבל בגמרא זה מופיע רבי שמעון, ובזוהר זה מופיע רבי שמעון בר יוחאי. אז יש כאלה שמנסים לתרץ, להקל. אני לא יכול קשה לי מזונות, אני לא יכול קשה לי פירות, אני לא יכול קשה לי... זה הגזמה. דברי תורה. שמעתם את זה? אני שמעתי. אני אמרתי פעם למישהו כזה, לאותה שיטה, אסכולה, אמרתי לו, בוא ניפגש ביום שני בבוקר, תגיד דברי תורה ואני אוכל ארוחת בוקר. נראה אם זה מספק אותך. חכם על שבת. על ארץ ישראל הוא חכם. טוב, אז זה רק ככה עוד פעם. כהערה. בכל מקרה אומר, המשנה ברורה, שגם אם אכלנו סעודה שלישית כהלכתה, כמו שצריך, כי רצינו להגיע לפורים. רצינו שיהיה ונהפוכו, אשר ישלטו היהודים, הם הבסוניהם. איך מגיעים לזה? סעודה שלישית. בכל זאת, צריך להרבות גם בלילה לכבוד פורים. אך אין הסעודה כמו למחר, ששם צריך להרבות יותר. כתבו האחרונים, וזה נכון לכל שנה. והשנה זה פשוט למי שלא נמצא בירושלים, ומי שבירושלים שיזכור ליום ראשון אחר הצהריים. כתבו האחרונים שנכון ללבוש בגדי שבת גם כן מבערב, וימצא אחר כך בביתו נרות דולקים, ושולחן ערוך ומיטה מוצעת. בדיוק כמו שכתוב על שבת. כך להגיע לפורים. חוזרים מקריאת מגילה, הבית מסודר, נרות דולקים, בלי ברכה. נרות דולקים, ו... מיטה מוצעת, הכוונה היא המיטה של הישיבה. היא מוצעת ואפשר לשבת לאיזושהי סעודה יותר מארוחת ערב רגילה, גם אם אכלנו סעודה שלישית. הנושא השלישי, חמישי. כן. זה הנושא הכאוב יותר. כן, אין ספק. סעודה רביעית, אתה צודק. מופיע שמה שאוכלים בסעודה רביעית, זה מה שנשאר לעתיד לבוא. שאף אחד לא יגיד מה הוא אוכל, מה ישאר לו. אז צריך סעודה רביעית, דוד המלך. אנחנו עסוקים עכשיו בגאולת ישראל. היה בדיוק הזמן לעורר על הדברים האלה. סעודה שלישית זה ארץ, וסעודה רביעית זה המלכות. מלכות בית דוד. סעודה רביעית נקראת סעודת דוד המלך. אז להקפיד, להקפיד בזה. בחורף. קשה לנו בסעודה שלישית, קל לנו בסעודה רביעית. ובקיץ יותר קשה בסעודה רביעית, כי אכלנו סעודה שלישית יותר מאוחר, ואז יותר קל. אבל אני אמרתי פעם, בסעודה שלישית אנחנו נבחנים, אם כל מה שאכלנו בשבת, זה לכבוד שבת או לכבוד קרסנו. זה ברור. סעודה ראשונה, מי לא אוכל? חוץ מכל מה שהכינו אוכל, כיכר לחם שלם. עם הדגים והרוטב. כל השבוע, באמצע השבוע אף אחד לא אוכל. למי זמן לאכול באמצע השבוע? מי שיש לו זמן, כנראה שאין לו מה לעשות. אנחנו לא מספיקים לאכול כל השבוע. אז ליל שבת אין שאלה, כולם אוכלים. שבת בבוקר זה אחרי איזה 12-14 שעות שלא אכלו. 16 שעות, תלוי. קיץ חורף. אז זה בוודאי שאוכלים. ואחרי תפילה והחזן, מה העריך לנו? בכלל, הבטן שם, זמרה יחד איתו את המוסף. אז בוודאי שאוכלים. המבחן הוא סעודה שלישית. בסעודה שלישית אנחנו נבדקים האם כל הסעודות היו לכבוד שבת או לכבודנו. וככה זה נראה. אומר השולחן ערוך בסימן רש צדי א', לא מופיע פה, החכם עיניו בראשו. שלא ימלא ביתנו בסעודה שנייה, וישאיר מקום לסעודה שלישית. החכם עיניו בראשו, לא בביתנו. זה להבדיל. ולכן, זה הזמן לעורר, כי כמו שאמרתי, אנחנו נמצאים בחג שמחבר את עם ישראל, גאולה, קישור בין יהודי ליהודי, בין חלקי רובדי העם השונים, כן? או המשלוח מנות, המתנות לאביונים, שהשנה אנחנו... ולא מספיקים לדבר עליהם, אבל נזכור משנה שעברה. אבל הדברים המיוחדים של השנה. הנושא הנוסף שיש לנו פה לומר, זה תחום המעברים. לפני שאני מביא את הדברים, כי הדיון פה הוא בעייתי, יש הרבה שינויים. אני שמעתי שיש מי ששינה את דעתו, מבחינת הרבנים גם. אז כך שאני משתדל להיזהר, אבל נאמר דבר אחד. כל הדין הזה של מוקף בין יומו, פרוס בין יומו, זאת אומרת, אדם שנמצא היום במקום, זה המקום שלך, ולא נסתכל על תעודת הזהות שלך כדי לומר מי אתה, איפה אתה באת, אלא איפה שאתה נמצא, שם אתה. כל העניין הזה הוא לא כל כך מתאים לנו. מה פירוש? כשחכמים דיברו על פרוס בין יומו, מוקף בין יומו, אני אשאל את זה בצורה הרבה יותר פשוטה. כמה פעמים בשנה ירושלמי ותיק עוזב את ירושלים? סתם ככה, במשך כל השנה. יש ירושלמים ותיקים, הירושלמס, שאנחנו מכירים אותם, שגדלנו ביניהם, שעד גיל 80 לא עזבו את ירושלים. אני ירושלמי. אתה יודע שירושלמי שצריך לצאת לטיול, כמה זה כבד לו? לא יודע, מישהו פה מכיר את ההרגשה הזאת. או אומרים לו, תשמע, תעבור דירה מחוץ לירושלים. זהו. עכשיו, כשהתחבורה קשה, זמנו, התחבורה הייתה קשה, כמה אנשים חושבים באמצע פורים לעבור מירושלים למודיעין, ולחזור חזרה, ולחזור עוד פעם על ההורים או לחברים, ממודיעין לתל אביב ולירושלים. אבל זה מה שעכשיו אני שמעתי מהבחורים שעושים. הוא נמצא פה שעתיים, קופץ למסיבה של החבר'ה שם. לא, לא, אי אפשר עכשיו. 6:30. תשאיר שם ותעבור. טוב. תארגן אותו. תארגן אותו שם. בקיצור, בוא מפה. בוא מפה. בכל מקרה, המעברים האלה היום הם נעשים, והיום הם מאוד קלים. הדרך הפשוטה, הקלה ביותר היא, יהודי, איפה שאתה תישאר. ואז, כמו שאמרנו, בעניין של ה... רק אל תביא נפצים גם בדרך. טוב, בכל מקרה, פורים. בכל מקרה אני אומר, לשים לב, המעברים האלה היום הם זריזים. פעם לא היו עוברים כך מהר. היו מתביישים לעבור. אפילו את עצמי אני זוכר כאחד שהתבייש. וככה מתבייש, אבל זה ככה. בכל מקרה, להישאר במקום זה הדבר הטוב ביותר. אם מישהו שואל אותי, אני רוצה לצאת מירושלים, לחזור לירושלים, תעשה טובה, תשאר במקום יותר טוב. אם אתה בכל זאת רוצה ללכת למקום אחר, הדוגמה המרכזית, כיבוד הורים. אנחנו במכון מאיר, משתדלים תמיד לומר לבחורים, כיבוד הורים. זה הדבר הראשון במעלה. יש הקדוש ברוך הוא לפני, זה ברור, אבל מבחינת המעשה שלנו, כיבוד הורים. ההורים רוצים שנבוא אליהם לפורים. אבל אני רוצה להיות במכון מאיר, מה זה? אם אני לומד במכון מאיר, ואני לא אהיה במכון מאיר, וגם 20 שנה אחרי שעזבתי את מכון מאיר, באים למכון מאיר לפורים. זה משהו מיוחד. עכשיו שלא כולם ישמעו, יבואו פה מיליונים. אבל בסדר, שיבואו. בכל מקרה, הוא רוצה לעבור. המעברים פה הם בעייתיים. כיוון שאני צריך קודם כל לדעת, כדי להגדיר פרוז או מוקף בין יומו, מהו באמת ביתו? איפה ביתו של האדם? בכל זאת יש לי את הממד של איפה הבית שלו. ולאחר מכן רק אני יכול לבוא ולומר מה תעשה אחר כך. והדוגמה אני אתן. והיא דוגמה קשה השנה. ירושלמי רוצה לנסוע במוצאי שבת לתל אביב. כבר ירידה. יורדים. ירושלים ותל אביב יורדים. רוצה לנסוע במוצאי שבת. אתה ירושלמי. מה פתאום שתקרא מגילה לפני שנסעת לתל אביב. למה אני אומר את הדבר הזה? אם אתה ירושלמי, אתה ירושלמי. כל עוד לא עשית איזשהו שינוי, אתה בירושלמיות שלך. אם היה תל אביבי, שבמקרה הגיע לשבת לירושלים, ואומר, תשמעו, אני מוצא שבת, רוצה לחזור, אני מבין אותו. הוא תל אביבי, במקרה הוא היה בשבת, בירושלים, הזמינו אותו חברים, רצה להיות שבת זכור במכון מאיר, עכשיו הוא רוצה לחזור חזרה הביתה במוצאי שבת, כיוון שכשהוא יגיע לשם כבר קראו את המגילה, אומר מה, עד שאני אגיע בנסיעה ארוכה, ואולי אני ארדם בדרך ולא ארד בתחנה, אז ליתר ביטחון, הרי אני נוסע הביתה, אז נקרא את המגילה, איפה? בירושלים, בסדר, תקרא את המגילה. אבל אם אתה ירושלמי, מבטן ומלידה מה שנקרא, ולא צריך להיות בית המילה, אלא פשוט אדם שגר עכשיו בירושלים, ואתה רוצה לצאת, זה שאתה חושב מחשבות, זה לא עוזר לי. לא עוזר לי שאתה חושב מחשבות. אני רוצה עבודה, פעילות. כי אתם יודעים, יש הבדל בין הרצוי לבין המצוי. בן אדם רוצה לצאת מירושלים. תארו לכם שהיה חסר לו כסף, והוא לא יצא מחוץ לירושלים. אז מה נשאר לנו? המצוי. שהוא בוא בירושלים. ואז מה אתה קורא מגילה? אתם שמתם לב שההבדל בין הרצוי למצוי, בין רש לבין מם, כמה זה? 160, זה כסף. זה לא תמיד נכון, אבל... 160. זה גימטריה של כסף. אז, זה לא תמיד נכון, אבל הרבה פעמים זה נכון. אבל בכל זאת רצית לצאת, ולא יצאת. אז מה פתאום קראת מגילה? ברכת ברכות. המחשבה שלך, כיוון שאתה ירושלמי, לא מעלה ולא מורידה. המעשה שלך יעלה ויוריד. תל אביבי שנמצא בירושלים, כיוון שהוא במקרה נמצא בירושלים, זה עוזר שהוא אומר, אני רוצה לחזור הביתה. כי הוא יחזור הביתה. זה הרבה יותר חמור. השאלה היא, איך אנחנו מתייחסים לתלמידים במכון מאיר? ירושלמים או חוצניקים, כמו שאומרים? מה הם? הם ירושלמים או שלא? איפה הבית שלהם? אז פה יש גישות שונות. יש מי שאומר, כמה שרוב השנה הם פה, הם מבלים ימיהם ולולותיהם במשך 90% מימי השנה בירושלים, במכון מאיר, אז זה הבית שלהם. והם רוצים לנסוע להורים, כל עוד הם לא נסו להורים, הם לא נחשבים. זאת אומרת, לא יכולים לקרוא. אבל מצד שני, יש מישהו שהוא ככה מגיע כל יום למכון ממודיעין, דוגמה. או משורש. מגיע כל יום למכון, ובשבת הזאת הוא היה במכון מאיר. אז אין שאלה, הוא יכול לקרוא את המגילה גם במוצאי שבת. לפני שהוא עזב את ירושלים. כי זה לא ביתו. נקרא את הכל בפנים, נסכם את הדברים. אדם הנמצא במוצאי שבת בירושלים, ומקום מגוריו הוא מחוץ לירושלים, וביום ראשון מתעתד לנסוע מחוץ לעיר ולא לחזור עד לבוקר יום שני, לפחות, זה יכול להיות חייל המשרת בכל מקום מחוץ לירושלים, בחור בפנימיה מחוץ לירושלים, השובט בירושלים, ואז נוצר מצב שביום הקריאה בערי הארץ הוא בירושלים, וביום הקריאה בירושלים הוא בעיר אחרת. אדם כזה צריך לקרוא את המגילה במוצאי שבת, אפילו שהוא בירושלים, ולמחרת בבוקר יום ראשון. הוא מתחייב בכל חיובי פורים ביום ראשון, י' כפרוז. על כן חיילים החוזרים לשירות ביום א', ימצאו מקום הקוראים בו במוצאי שבת, מגילה. ירושלמי. ירושלמי זה אחד שהוא קבוע בירושלים. מוקף, הרוצה לצאת מחוץ לירושלים במוצאי שבת, לא יכול לקרוא את המגילה אלא רק לאחר צאתו מירושלים. כיוון שמחשבה בלבד אינה מועילה. אני בכוונה הבאתי את המקור, מנחת אברהם, למורנו ורבנו, הרב אברהם שפירא. את התשובה הזאת הוא כתב, תוך כדי דיון הלכתי, לרב טוקצ'ינסקי בשנת תשנ"ו, לפני שנולדנו, לפחות רובנו. כן, הוא כתב את התשובה הזאת לרב טוקצ'ינסקי, שבעצחיים היו קוראים, אז אמר לו, אתם יכולים לקרוא למישהו תל אביבי במקרה הוא פה. אבל מישהו ירושלמי ורוצה לצאת החוצה, אחרי הדיון שהוא אומר שיצחיים, הרב שפיר אמר לו, זה כן ירושלים, אז מי שעוד לא יצא מירושלים לא יכול לקרוא. זה בעצם היה העניין, וזה הסיכום שם. שברגע שהוא ירושלמי, קבוע, ורוצה לצאת, רק היציאה שלו גורמת לכך שהוא יכול לקרוא מגילה. נמצא בירושלים בשבת, ויוצא במוצאי שבת מחוץ לירושלים, ומתעתד לחזור לירושלים ביום ראשון, לאחר עלות השחר ב-4:50 בבוקר, חייב בפורים ביום י' וגם ביום תתפף. בן עיר שרוצה לבוא לירושלים במהלך יום ראשון, ואפילו עד עלות השחר של יום שני, מתחייב בעירו וגם בירושלים י' וגם תתפף. השאלה אם הוא יקרא מגילה עם ברכה או לא, זה כבר דיון הלכתי. אבל הוא חייב בכל. ולשים לב, מי שנוסע במוצאי שבת מחוץ לירושלים, מתחייב בקריאת מגילה לילה ויום, מתחייב בכל מצוות היום. זאת אומרת, משלוח מנות, מתנות לאביונים וסעודה. וכשהוא יחזור, אם הוא ירצה לחזור לירושלים ביום ראשון אחר הצהריים, או אפילו בערב, אז הוא יהיה חייב גם בירושלים, מקרא מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים וסעודה. חייב בשניהם. מי שלא מסוגל, שלא יסתבך. אז לשים לב לדברים האלה. הנמצא בעיר אחרת במוצאי שבת, ורוצה לחזור לירושלים באותו ערב, ועד לפני עלות השחר של יום ראשון, מתחייב בפורים רק בירושלים ביום שני. ושאלו אותי עכשיו, בנות שאלו, נוסעות לשבת קלה בדרום לשבת הזאת, ורוצות לחזור עוד במוצאי שבת לירושלים, אז כמו שכתוב כאן, אם חוזרים עד 4:50 לפנות בוקר לירושלים, לא צריכים או לא מתחייבים בשום נושא של לא על הניסים ולא קריאת מגילה. טוב, לא נעים לעזוב את בית הכנסת במוצאי שבת ישר ורוצים ושומעים מגילה, שומעים מגילה. לא יוצאים בזה ידי חובה, לא ברכות, וכמובן לא אומרים על הניסים בתפילה, כיוון שאנחנו מתעתדים להגיע לירושלים לפני עלות השחר של יום ראשון. כללית, אלה הם הנושאים שאני מצאתי, שקשורים, שינויים, ואני חושב שהם לא מעטים, כשחל פורים במוצאי שבת. בעזרת השם, כתוב שכל החגים עתידים להיבטל חוץ מפורים. כל המועדים עתידים להיבטל חוץ מפורים. שאלנו פעם את עצמנו, מדוע? אומר הפרי צדיק, כל חג שאני מזכיר, ישר אני נזכר בשעבוד, בכאב ובצער. פסח, שעבוד מצרים. סוכות, יציאת מצרים. כשאנחנו מדברים חנוכה, הרגו את היהודים. החג היחיד, או היום היחיד, שכשאני מזכיר אותו, אני לא נזכר בצער, אלא רק בדמי. כי שערה אחת משערות ראשו של יהודי לא נפלה, זה פורים. אפשר גם בזמן הגאולה לזכור אותו, זה לא יצער אותנו. זה רק ישמח אותנו. אז בעזרת השם, שנזכה להגיע לפורים מתוך הבנה של אחדות וחיבור עם ישראל לארץ ולתורה, ונזכה כולנו לראות בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.